שלום, שלום וברכה, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור השבועי, פרשת ויצא. אנחנו כבר בעומק ספר בראשית, והשבוע המון דברים מחכים לנו, נתחיל בהתחלה. קודם כל, אתם צופים בנו שידור חי, יוטיוב, פייסבוק ועוד, תמיד אתם מוזמנים לספר לנו מאיפה אתם צופים, והנה עוד לפני שביקשתי, אתם כבר מכירים את המסורת הזאת שלנו, אז שלום לפנינם שצופה מקווינס, ולענת בטירת יהודה, ומדבירו מקטמון הישנה, אורה מהרצליה ואבי מגני עם בדרום השרון, ועוד ועוד, ברוכים הבאים ותודה רבה לכם. כל אחד יכול לספר לנו לא רק מאיפה הוא צופה, אלא מה הוא עושה תוך כדי, כי אתם בטח עסוקים בעוד עניינים תוך כדי, ואפשר גם כמובן להעיר ולהגיב על מה שאנחנו אומרים פה. תודה כרגיל לתנועת המזרחי, לג'וני ליפצר, לאלישבע מוסטוביץ, שמשקיעים כך במצגות, בגרפיקה שמיד תראו. תודה לקרן דניאלי, לרב ורנר ולמוטי זוננפלד, השותפים שמאפשרים את השיעור. נזכיר, התחרות של קרן דניאלי, הרופא של המדינה, רופא עם לב, נמשכת, ואפשר להמשיך להצביע. למעלה מרבע מיליון איש כבר בחרו את הרופא שלהם, בטח בתקופת הקורונה, אז התחרות הזו עדיין מתקיימת. עיריית ירושלים, תודה להם, לחגית משה, גם לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. אגב, האגף פתח, וזה טוב לתקופת הקורונה, אתר שלם של תוכן ערכי, חינוכי, יהודי לתקופה הזו, קוראים לזה בית מדרשתי. נכנסתי לפני כמה שניות, התלהבתי, בית מדרשתי בראשי תיבות. ותודה למי שבלעדיהם, הייתי כמובן יושבת ומדברת לעצמי פחות או יותר, גרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, אבי, הצוות כולו, שמאפשר לנו את השידור הזה להעביר אליכם, לארץ ולעולם. אז שוב שלום לכל המצטרפים, מיהלומית בפלורנטין ועד לשירן במצפנת תופה, דרך עוד ועוד מקומות. אנחנו מתחילים, אנחנו הולכים ללמוד היום מרחל אמנו, הדמות אולי בעיניי, כשעושים זום אאוט על הפרשות האלה, רואים עד כמה היא מניעה את העלילה, עד כמה היא חשובה, ארבעה מסרים. מרחל אמנו, זו הכותרת שלנו לערב הזה, ואנחנו נלך בעקבותיה ממש לאורך סיפור חייה ונלמד ממנה. קודם כמה הקדשות שאתם שלחתם לנו, שיעור מוקדש לעילוי נשמת, קודם כל שני אנשי חיל האוויר לצערנו, טייס ופרח טייס, שנהרגו היום בתאונה, עדיין לא ברור מהן הנסיבות, שמותיהם עוד לא פורסמו, אבל כמובן שזאת חדשה מצערת ביותר, ואנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמתם. שיעור מוקדש לעילוי נשמת, חיים משה מוריס דהן בן רחמים שנפטר מקורונה, לבקשת המשפחה, תנחומים. לעילוי נשמת תמר בת משה פנחס, תמר פניגשטיין, שנה לפטירתה. לעילוי נשמת שמואל יהודה גד בן משה צבי, שאול ועומרית שיטת, ואשר וסרטיל, גם לבקשת המשפחה, הרב אשר וסרטיל, רב אשר בן רב שלום, השם יקום דמו, אדם שעשה רבות כל כך להנגשת היהדות, ללימוד תורה. שיעור מוקדש לרפואת, איתי אברהם אהרון יעקב בן רבקה, אורנית אסתר בת שושנה, סילביה גליה בת מסעודה, דקלה בת מרסל, חנה אליזבת שרלוט בת יהודית, למי שמכיר, ניצולת השואה מיוחדת, החברה של אנה פרנק, מתפללים מפה לרפואתה, לאה בת חנה, ושני מזל טובים לסיום, ותודה לכם במעבר אחד על המזל טובים האלה, מוורשה, משפחה יקרה שנמצאת שם בשליחות, מזל טוב לרב אוריאל ולבתיה זרצקי, שליחי תורה מציון בוורשה, למשפחות, זרצקי וקניגסברג, מזל טוב להולדת הילדה, ומזל טוב לסבתא שלי, כותבת לנו מישהי, מרים גלאזר, עוד מעט בת 95. מזל טוב, ואנחנו מתחילים את המסע בעקבותיה של רחל. אני חושבת שמה שיוביל אותנו, יש ביטוי שמופיע בחז"ל, ולפעמים יודעים דברים בעל פה ולכן לא מסתכלים עליהם ברצינות. ביטוי שמופיע בחז"ל, אתם בטח מכירים גם, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. רבי צדוק הכהן מלובלין מצטט את זה אצלו בספר שלו, בתקופה היסטורית יותר מאוחרת. הוא מתייחס לא רק לאבות, אלא גם לאמהות, והוא כותב את זה בצורה מאוד נוקבת, מאוד ישירה. זאת לא איזה קלישאה, טוב, נו, שנזכה, מכירים את זה? שנזכה, היה לי סבא, שנזכה. הוא אומר לנו שזו אמירה מאוד מאוד רצינית. כל אחד מאיתנו צריך לשאוף להגיע לדרגתם של האבות והאמהות, או לפחות להרים את הרמה הנוכחית של חיינו לאורם. בואו נראה רגע את הציטוט המלא. שכל אחד מישראל חייב לומר, כך אומר רבי צדק הכהן מלובלין, מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם, יצחק ויעקב, ממשיך, וכן הנשים הכשרות חייבות לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. כלומר, קודם כל גם גברים וגם נשים צריכים לשאוף, להגיע לדרגת האבות והאימהות, זה אפשרי. והוא ממשיך ונותן לנו פה מוטיבציה מאוד גדולה. שוב, זה לא איזו אמרת שפר, קלישאה, איזה מכתם, איזה מטבע לשון. זה אמיתי, זה רציני. אנחנו יכולות, אנחנו הנשים, להגיע לרמות של שרה, רבקה, רחל ולאה. ואתם הגברים, אברהם, יצחק ויעקב מחכים. שימו לב להמשך הציטוט של רבי צדיק הכהן מלובלין, והיינו, מסביר למה הוא מתכוון, שהם נטעו בלב זרעם, שיוכל כל אחד ואחד מישראל להסתייע, הם כאילו עוזרים לנו, להסתייע מעבודת האבות והאימהות, כשיבוא להיטהר, כשהוא בא לטהר את עצמו, לתקן את עצמו, אפשר להסתייע מזה. וממילא יוכל כל אחד מישראל למצוא מקום, אף בדברי התורה הגבוהים, ויוכל לצפות מתי יגיעו מעשיי על כל פנים באיזה פרט למעשי אבותיי. תראו, אני לא חושבת שמי שצופה בי עכשיו הוא אברהם אבינו ושרה אמנו. אם כן, אז נא לחבות ולעשות דברים ברמה יותר גבוהה, ברמה שמתאימה למעלת כבודכם. אנחנו לא באמת, אבל מתי יגיעו מעשיי על כל פנים באיזה פרט? יש דברים קטנים שאפשר ללמוד מהם. יש כוחות, יש עוצמות. זה לא, שוב, סתם ביטוי, זה אמיתי. ואם לא עכשיו, אם מתי? האבות כמעט בכל פרשה מתמודדים עם משבר. אין רגע דל בספר בראשית. ואנחנו לצערנו בעיצומו של משבר. לפני שנה, אני תמיד אגב, אני חושבת, כאילו על מה דיברנו לפני הקורונה? סתם על הפרשה. היום כל דבר שאני לומדת מתחבר לי לקורונה. לא מצליחה. כל פסקה, כל פסוק, כל דבר, אולי כי עם ישראל למוד ניסיונות, מתמודד עם מצוקות כבר שנים, אבל לא יודע, הכל מתחבר לי לקורונה. אם לא, זה ככה לא מתיישב על הלב. אז אני מנסה להיזכר מה היה קודם, איך למדנו כל מיני דברים. יש לנו משחק בבית, אגב. כמה זמן אפשר לדבר בלי לדבר על הקורונה? זה מטורף, תנסו. אתמול ההורים שלי היו אצלנו, כל שתי דקות. משהו, לא משנה מה הנושא, תבדקו. תראו שאתם תוך שתי שניות אתם שם. זה שיביתי קורונה לנגדי תמיד כזה. זה מפחיד, זה חופף על הכל. ואנחנו לא ברוכים מזה. תורה היא תורת חיים, ואלה החיים שלנו כרגע. להפך, אפשר לקבל כוחות דווקא בתקופה הזו, מהאבות והאימהות, כמו שרב צדוק אומר, קטן, בפרטים קטנים. נתחיל. אנחנו הולכים בעקבות רחל אמנו, ממש בעקבות משעול חייה, בעקבות תחנות חייה, ואנחנו מתחילים בהתחלה, בילדות שלה, ממש ינקות, ילדות, בגרות. המסר הראשון שלנו הערב הוא כזה, לא משנה מה הרקע שלך. התורה לא אומרת את זה בלשון הזאת, אבל זה בדיוק מה שהיא מספרת לנו. בואו נסתכל רגע על רחל. היא גדלה עם אבא שקוראים לו לבן. לבן הרשע, הרמאי, השקרן. היא גדלה עם אח שקוראים לו בתואל. אותן מחמאות, כן? תפוח לא נפל שם רחוק מהעץ. והיא גדלה במקום מגורים שקוראים לו פדן ארם, השכונה הכי גרועה במזרח התיכון, כן? בואו לא נייפה את המציאות. סביבה איומה ונוראית לגדול בה. פשע ורשע, אלימות ושחיתות, עבודה זרה ושקרנות. ושם רחל גדלה. אז התורה לא אומרת, לא משנה איפה נולדת, אבל התורה כן מתארת את רחל, ובעצם לא את רחל. כשהתחלתי להתעסק עם זה, ראיתי שזה על כל האימהות. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. משפט המקסים הזה, היפה הזה, ממגילת שיר השירים, אותו חזל מצמידים לאימהות הקדושות שלנו. אם חושבים על זה, כל ארבע האימהות היו חוזרות בתשובה. ולא סתם, מאיזה רקע? שרה, כמו אברהם, מגיעים שם מעבודה זרה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, תרח, גם שרה ניפצה את הפסילים של אבא ואמא שלה, גם היא ברחה מאזור כנראה עובד עבודה זרה. שרה, רבקה, כמובן, משקה את אליעזר עם הגמלים, וחסד מושלם על רקע כל מה שהולך שם. רחל, כנל, לאה, גם כן, היא אחותה. כלומר, כל האימהות שלנו מגיעות מהייחוס הכי גרוע. האבות זה משהו אחר. אברהם, באמת, הוא גם, הוא חוזר בתשובה, הוא מהפכן, רבולוציה, אלטרנטיבה, כן, אברהם העברי, כל העולם העבר השני, אברהם, אבל אחר כך יצחק הוא בן טובים. מה זה בן טובים? צדיק בן צדיק. יעקב, זה כבר שושלת, זה שלושה דורות, יש לו אבא ויש לו סבא בייחוס הזה, וזה נפלא. אבל האימהות מלמדות אותנו, שאת יכולה להישאר בתארתך, בקדושתך, כשושנה בין החוכים, ואיזה חוכים? כולם, מה זה חוכים? זה קוצים, דרדרים, הכל שם זה סבים שוטים. שוב אמרנו, ג'ונגל. והיא, תדמיינו איזה שושנה כזאת, צומחת בג'ונגל. זאת רחל אימנו, בסביבה הנוראית הזאת, שרק מחליפים בה ומשקרים בה וכו'. וזאת בעצם כל אחת מהאימהות שלנו. כשושנה בין החוכים. את הביטוי הזה לקח הרבי מלובביץ' באחת משיחותיו, ואמר שזה נכון גם עלינו כאן ועכשיו. בלשונו אומר זאת כך. כל אימותינו היו כך. שוב, הנקודה הזו, לא שמתי לב לזה כל כך עד לאחרונה. כל האימהות מרדו בסביבה. כל אימותינו הם סוג של חוזרות בתשובה. כל אימותינו היו כך, וההוראה היא בפשיטות. כן, מה, תכלס, מה לומדים מזה? שאין להתפעל מהסביבה. ובעומק יותר, לכל אחד מישראל, בין איש ובין אישה, יש שתי נשמות. נפש האלוקית ונפש הבהמית. והנה נפש האלוקית, כמו שהיא בגוף, הרי היא כשושנה בין החוכים. הדימוי הזה נכון גם על מה שכרגע מתרחש לנו בתוך הנפש. ונדרש מכל אחד ואחת שלמרות כל החוכים הסובבים את הנפש האלוקית, לא תיכנע הנפש האלוקית אל הסביבה, אלא תישאר בשלמותה ובטהרתה. טוב, זה כבר דורש הסבר יותר עמוק. רב מלובביץ' אומר שצריך ללמוד מהאימהות לא להתפעל מהסביבה. לא אכפת לי. אין, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, ככה נולדתי, ככה אימא, ככה אבא, ככה פה. תראי, אימהות האומה ידעו להתגבר על כל הנסיבות המקלות, על כל התירוצים. אולי גם זה קצת קשור לקורונה. לא, עכשיו זה שנה עבודה, אני לא, יאללה, אני בזומים. הדור העבוד, הנוער המחוק, מוכרים לנו כל מיני אשליות על כל הדיכאון, כולנו צריכים להשמין, כולנו צריכים להתמכר למסכים, מי שלא פיתח הפרעת אכילה, אם יש פה איזה בן נוער שלא התמכר לסמים או אלכוהול, הוא צריך להרגיש ממש עזוי, הוא ראש השנה בין החוכים. כלומר, לא צריך לקבל את כל נבואות הזעם, הרקע אפשר לגבור עליו. שוב, זה קשה אולי יותר, אבל הן נותנות לנו כוח. אבל אומר כאן הרב מלובביץ', אצלנו בנפש פנימה יש השנה ויש חוכים, נפש אלוקית ונפש בהמית. ולמרות החוכים שסובבים את הנשמה, היא צריכה לפרוח כשושנה בין החוכים, בשלמות, בטהרה. אז אנחנו באמת מהאימהות מקבלים איזה קריאת כיוון, בפרט מרחל. אנחנו ממשיכים לעקוב אחריה, גיבורת הפרשה, ואני חושבת שאם עושים זום אאוט, אז היא מניעה פה את כל התהליכים שנראה בה בשבועות האלה. אז זאת נקודה ראשונה, האימהות נבחרות נטו בגלל מידותיהן הטובות. נטו בגלל הבנייה העצמית והאישיות. לא אכפת לנו כסף, ייחוס, מעמד, משפחה. מסר בעיניי די מדהים. מסר שני, בואו נתבגר יחד עם רחל. היא גדלה, היא שושנה בין החוכים. עכשיו השושנה מגיעה אל הבאר. המון דברים בספר בראשית, קוראים ליד הבאר, מדהים. באר מסמלת עומק, התמדה, סבלנות, חופרים וחופרים וחופרים, עד שמגיעים למים חיים. לא חפ, לפ, זבנג, טרח, בום, וואו, משהו ככה. יסודי, שורשי. באר זה אומר, אנחנו לא שטחים, אנחנו רואים לעומק. גם אם העולם נראה שטחי, יש מציאות עמוקה, ואם חופרים מגיעים למים מתוקים, למים חיים. שבוע שעבר יצחק חפר בארות, רבקה ואליעזר זה ליד הבאר. והנה השבוע אנחנו שוב ליד באר כזו. ושם קורה דבר מדהים. רחל, אני כותרת השנייה שלנו, רחל היא נותנת כוח רוחני. התורה שוב, היא לא אומרת את זה ככה, אבל אם קוראים את הפסוקים, רואים באמת מציאות מדהימה שרחל מייצרת סביבה. אתם מכירים אנשים שמקטינים אותך, ואנשים שמגדילים אותך? יש סוגים שונים של אנשים שהקשר איתם יוצר אצלך תגובה מסוימת. רחל היא מסוג האנשים שאתה פוגש ואף, כאילו, ופשוט יש לך כנפיים. יש כאלה שלהפך, הם קוצצים לך את הכנפיים. צריך לבדוק ליד מי אתה מסתובב. רחל בעצם מגיעה לבאר. הבאר חסומה, טוב, אמרנו כבר שזאת שכונה מזעזעת, נכון? הבאר חסומה באבן נורא גדולה. רק אם יגיעו כמה רואים, לא אחד, צריכים לבוא בחום היום, בצהריים, לבוא כמה גברים חסונים מאוד, ויזיזו יחד את הבאר, אז רחל תצליח לשאוב, וכולם יצליחו לשאוב מים. זה די נורא, זה בעצם אומר שהם לא סומכים אחד על השני בכלל. אנשים שם כל כך רמאים, כל כך שקרנים, מזכיר לי את הנשים של עשיו הרשע, שגם הוא פחד שהם יגנבו לו את הבגדים, אז הוא החביא אצל אמא שבוע שעבר בפרשה. יש פה פשוט, תסלחו לי, תחמנות, קומבינות, אתם חוסמים את הבאר אחד לשני, כי אתם לא אף אחד לא סומך על אף אחד, רק אם יבואו כמה רועים חזקים, נוכל לשתות ביחד, ועוד פעם, לשים את האבן, ששוב לא נגנוב. זאת המציאות בשכונה היא במזרח התיכון. יעקב מגיע. ואז מה קורה? כוח הכבידה כמעט הוא מתבטל. שימו לב לפסוק, תראו. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן, אחי אמו, ואת צאן לבן, אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן, אחי אמו. יעקב רואה את רחל, ומצליח לגלול את האבן מעל הבאר. אני חושבת, אני אגיד בעדינות, שיעקב לא היה הבחור השרירי ביותר במזרח התיכון. עשיו מתואר דווקא כמשהו יותר אקטיבי, איש סעיר, איש צייד, כן? איש שדה, אלים, מסופר לנו שהוא היה הורג אנשים, רוצח. יעקב, איש תם יושב אוהלים, כך הוא מתואר. כלומר, זה בטח לא הכוח הפיזי הגדול שיעקב משתמש בו כדי שהאבן תזוז. מה זה כן? כוח פנימי. רחל נותנת כוח רוחני. רואים ומסוגלים ליותר. כוחה של אהבה, כוחה של התפעלות, התפעמות. הוא רואה אותה והוא מקבל כוח כאילו לא טבעי. עכשיו, זה לא נס של קריאת ים סוף. זה נס בתוך הטבע. עוד מעט תראו, רחל מייצרת פה ניסים טבעיים. זה לקחת עד קצה גבול היכולת, את הכוח הטבעי שלנו, את הנשמה, את האיפוק, עוד מעט נראה עוד ניסים כאלה. רחל נותנת כוחות, עד היום לנו, עוד מעט נראה את זה, אבל נתחיל בפסוקים, כך היא אומרת ליעקב, בוא נמשיך רגע. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. שוב קורה פה דבר, לא הגיוני. איך יעקב עובד 7 שנים, וזה כימים אחדים. זה אחד הפסוקים היפים בתורה, אני חושב לפסוק שמסמל באמת אהבה. כשאוהבים, אז 7 שנים זה כמו ימים אחדים, כי רחל זה כזה דבר משמעותי שממתין לך בסוף שזה טס, כי מה זה 7 שנים בשבילה? ועדיין, בואו, בימינו. אני עם 7 שניות, קובץ מתעכב, לא יורד. מכירים את זה שאתה מוריד קובץ והוא כזה חושב, 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 ואז אתה מקליק, מהר דבק, נו, נו כבר, נו כבר, אתה מאיץ בו, כמובן שאתה הורס את זה והוא נתקע, ועוד פעם. אין לנו סבלנות לחכות 7 שניות לקובץ. 7 שנים לרחל, התשובה היא שוב, היא ביטלה את כוח הכבידה כמעט, היא כמעט ומבטלת את כוח הזמן, את משמעות הזמן. האבן לא כבדה, 7 שנים זה לא הרבה, כי יש פה אישיות שנותנת כוחות. נקודה מאוד מאוד חשובה לכולנו, אני רוצה להמשיך רגע עם רחל, רק נעבור בינתיים על הערות ושאלות שלכם. בינתיים אני רואה שאתם ממשיכים באמת להיות איתנו מכל העולם, וזה מרגש. ליד הבאר עם יעקב ורחל נמצאים איתנו עכשיו דניאלה קורנברג מבלגיה, ובת 7 ביטון מתל אביב, ושרית קאופמן מקולורדו המושלגת והכרה, שמכינה עכשיו חלות לשבת יחד עם השיעור. וואו, איזה כיף, שרית, תודה. ועתליה סניר שצופה בנו בקנדה המושלגת. חבר'ה, אנחנו פה בירושלים הנעימה. ואבי מחיפה, וחיה מפרדס חנה, וזהבה מהשומרון, ומזל מרעננה, ועינת מניו יורק, ומיכאל מזיכרון יעקב, ומהדורה בהר חברון, ומרחובות, ואופרה, וצור הדסה, וקריית שמואל, ועוד ועוד. אוקיי, ותאילנד, וואה, גלית אסיס, מה את עושה בתאילנד? ואילנה מאשקלון, וריטה מאשדוד, ואני חושבת שהקפנו קצת את הגלובוס. תודה לכולכם, ושוב אפשר לכתוב לנו גם יותר מאיפה אתם רואים, אבל אנחנו ממשיכים, באמת תודה למאות שאיתנו עכשיו, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, כמובן הקלטה אחר כך למי שככה רוצה להשלים. בואו נמשיך. ראינו, בעצם יש שיר כזה, אישה בונה, אישה הורסת. ממש כשם שכוח של אישה יכול להעצים בן זוג, אנחנו יודעים שזה קיים גם הפוך, לתת כנפיים או לקצוץ כנפיים. רחל כמובן עושה את זה לכיוון החיובי, והמידות שלה משפיעות לדורות. זה לא רק יעקב שמולה ומושפע. עד היום בעצם ההשפעה שלה ניכרת. התורה, המדרשים, חז"ל, מספרים לנו שרחל היא הכרה, עוד מעט נגיע להכרות, ונולדים ילדים בזכות דבר מסוים. בואו נראה רגע את הפסוק. ממשיכים שוב עם כוח מאוד עוצמתי שגנוז בה. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אל האלוקים ויפתח את רחמה. מה זכר? את שתיקתה מול לאה. רחל, כשמחליפים אותה, אחרי 7 שנים, הרי מחליפים את לאה ברחל, שוב הרמאים של האזור, מחליפים את לאה ברחל, ורחל שותקת. היא לא מפוצצת את המסיבה, היא לא מביישת את לאה. השתיקה הזו, זה לכאורה השפלה. זה כוח, שוב, כמעט על טבעי, זה בטבע, זה לא נס. שוב, זה לא קריאת ים סוף, אבל זה נס במידות של האדם. איזה מידות הוא יכול לעורר בעצמו? שתיקה מול לאה, מובילה אותנו לאסתר המלכה צאצאיתה, ששתקה ולא גילתה את מוצאה, ולא גילתה אסתר את עמה ואת מולדתה. היא מובילה אותנו ליוסף, שמצליח במצרים לשתוק, ולא לחטוא, לא בכלא ולא בבור ולא בבית פוטיפר. היא נותנת כוח ליוסף לחבר בחזרה את היחסים בין האחים. כיוון שרחל הצליחה את האחדות עם לאה לא לפרק את הבית, זה נותן כוח, שוב, כמעט על טבעי ליוסף, למחול לאחיו. גם זה על טבעי, גם זה מאוד קשה, והוא מצליח. מין, הייתי אומרת, גבורה בתוך הטבע, על אנושיות בתוך הטבע. רחל נותנת כוח לנו עד היום. אימא שלנו, כן? לא סתם קוראים למישהי רחל, אימנו. וכמו שאומרים, שמעתי את הרעיון הזה מהרב יוני לוי, נכון, נולד תינוק, אז אומרים, יש לה את החיוך של אמא, אוי, יש לה את הגומות של אבא. אז ממש אותו דבר אפשר להגיד, יש לה את החסד של רבקה, יש לה את הכוח ויתור של רחל. זה גם אמא ואבא שלנו, פשוט קצת דורות למעלה, כן? אבל זה ההורים, האבות והאימהות. אז אנחנו מקבלים עד היום כוחות ממנה, רחל משפיעה באריכות ימים, אמנם היא נפטרה בגיל 36, אבל אריכות ימים זה השפעה בעומק, השפעה באושר, השפעה קדימה. ופה רחל באמת נותנת כוחות עוצמתיים מאוד עד היום לעשות דברים קצת לא הגיוניים. כשיש לך למה, כשיש לך מטרה, אתה במרכאות משתגע. אתה מסוגל למתוח גבולות אנושיים. אני רוצה להראות כמה דוגמאות מהשבוע הזה. הראשונה מגיעה אלינו מקנדה. יש לנו גם צופים מקנדה, ובאמת תודה גם להם. כמה פעמים חני מסיאטל, ושושי מחולטה, ועוד ועוד. אבל יש לנו פה לא מעט מקנדה, ועידית מניו יורק, נראה לי רואים אותנו יותר בחול מאשר בארץ, אני לא יודעת. אבל anyway, הנקודה היא שבקנדה השבוע יצא לרחוב מניין. הם עושים את זה כבר הרבה זמן. אבל מישהו תפס את התמונה הזאת, שלח לי אותה אתמול ולעוד מקומות, והיא נהייתה נורא ויראלית, נורא פופולרית. תסתכלו, איזה קור, רק לראות את התמונה הזאת, זה כל כך קר. עשו לעצמם איזה בוק קטן, צילמו קצת את המניין. אנחנו נראה עוד כמה וכמה תמונות מתוך התפילה המיוחדת הזאת. באזור שנקרא Thorn Hill, זה ליד טורונטו בקנדה. זה מזג האוויר שם גם עכשיו. פרסמתי את התמונה, דיברתי עם רב הקהילה, הרב מרדכי טורצ'ינר. פרסמתי כמה דברים מפיו, והטמפרטורה לשואלים היא מינוס 4 מעלות בצלזיוס. וככה מתפעלים, שחרית, מנחה וערבית. בקהילה אחרת בקנדה שלחו לי מטורונטו עצמה, יושבים שבעה וככה עושים עניינים, מישהו שרוצה להגיד קדיש, ככה. הייתי כמה פעמים בטורונטו, הם באמת ככה הולכים גם ברחוב כשיש שלג, זה לא כמונו, אנחנו במזג אוויר כזה, לא היינו מוצאים אולי את האף, אני לא יודעת, כל דבר. אבל תראו, ככה ספר תורה, ראיתם את התמונה האחרונה, ספר תורה פרוס בשלג, וככה הם חיים בקורונה. דיברתי עם הרב טורצ'ינר, אמרתי לו, זה לא שיגעון, זה מותר, זה אסור, אז קודם כל, אם הם היו נכנסים לבית כנסת, הוא אומר, יש חברי קהילה שלא היו מגיעים, כי הם רגישים, מפחדים, יתושים, זקנה, מחלות רקע וכולי, אני אומרת לו רגע, ובחוץ? לא, בחוץ חופשי. זה לא מה שהם מפחדים ממנו מבחינה רפואית. גם שם המצב יותר חמור מכאן. סגר ברמה ש... מותר רק 10 במקום סגור, ומחמירים שמחשבות יותר לצערנו את התקנות. ופתאום חשבתי על זה, שגם זה לא הגיוני. כלומר, זה גם משהו שנותן כוחות. הוא אמר לי, כן, הכוח של תפילה בציבור. זה לא הדבר הרע בקורונה, זה הדבר הטוב. הוא מסביר לי, זה מה שמחזק אותנו. לעמוד ככה בשלג ולהתפלל, זה שיגעון, זה על טבעי. יש לנו כוחות, קיבלנו. גם האבות והאימהות הם קיבלו. אבל אני חושבת שזו דוגמה למסירות נפש מאוד מיוחדת. הרי יום אחד יקום מוזיאון הקורונה, אנחנו מדברים על זה פה מדי פעם, התמונות האלה ייכנסו. יהודים שיש להם איזה מסירות נפש, יש להם איזה משהו, מסוגלים לסבול תנאים שמסביב, ולהפך, זה רק מרים אותם, כמו שאמרנו, זה נותן להם כנפיים. עוד... הייתי אומרת, סין נשבר השבוע, עוד איזה קו גבול משוגע. כשאוהבים, כשרוצים, כשיש מה, משתגעים. כל שנה בניו יורק מתקיים כנס השליחים, השלוחים של חב"ד. פעם בשנה מגיעים שליחי חב"ד מכל העולם, בתקופה הזו של כסלו, ומתכנסים בניו יורק, זה היה לפני כמה שנים, לפני כמה ימים זה היה, אלפי שליחים, מאלסקה, הוואי, תאילנד, אוסטרליה, ועד גדרה וחדרה. התמונה המפורסמת שלהם נקראת לתמונה הגדולה בעולם. כל השליחים ביחד, אפשר להגיד, כל העולם בפריים, כל העולם היהודי בפריים אחד. והיופי, השנה, שוב, הם לא יכלו להתכנס, וכן יכלו להתכנס בזום. הם ארגנו לעצמם שיחה. היא התחילה במוצאי שבת, שימו לב, של אוסטרליה. כאן, זה אחורה, פה עוד הייתה שבת. באוסטרליה התחילו השליחים, באוסטרליה להתוועד בזום, לארגן לעצמם בזום שיחה. יוצאת השבת, כעבור כמה שעות בישראל. כעבור זה בארצות הברית, כעבור זה עד אלסקה. לא, עד, אני כבר לא זוכרת מה המקום הכי הכי רחוק, אולי הוואי, המקום שבו השבת יוצאת הכי מאוחר בעולם. והם לא יכלו להתנתק. זה היה מתוכן להיות כמה שעות, אוקיי? נגמר, מה? הם לא יכלו להתנתק. מה שאתם רואים עכשיו, זה תמונות מהזום הארוך ביותר בעולם. ככל הנראה, פנו גם לגינס, פנו לחברת זום. חברת זום בעצמה הגיבה ברשתות החברתיות ואמרה, וואו, that's impressive, כאילו, וואו, זה מרשים. הזום הזה פשוט לא נגמר. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ולפני שבת הוחלט לסגור אותו. ואנשים ככה, כל השבוע האחרון חיו, נכנסו ויצאו, ראו, קצת, שמעו, שרו, התוועדו, דיברו, קיבלו כוחות, יצאו. המשיכו לקרוא את הילדים לבית ספר, מישהו שם תוך כדי שהוא עשה מבצע תפילין, תוך כדי שהוא מניח תפילין לאנשים ברחוב, התחבר, שמע, ישבו עם הילדים בשעות היום, בשעות הלילה, תוך כדי החיים. בעצם, אולי הרבה יותר עוצמתי וגדול מכל שנה. עולם אחר, אני הייתי במה שנקרא כנס השליחים הגדול שם, שאתה עומד באולם אחד, יש כוח בריכוז, בהתקהלות, כל העולם ביחד רוקד בסוף, יש את מה שנקרא הריקוד הספונטני, הוא כבר לא ספונטני כי יודעים שהוא תמיד קורה בסוף, אבל בסוף הערב יש איזה ריקוד משותף מטורף של האולם כולו, זה מאוד מיוחד, אבל השנה שוב הצליחו לשבור את הכללים ועשו משהו שהוא קצת מעל הטבע, שיחת זום של כמעט שבוע ללא הפסקה, בהחלט אירוע, מי שאנחנו רואים פה במרכז, זה הרב משה קוטלרסקי, אפשר להגיד ראש השליחים, או ראש האגף שאחראי היום לחינוך ולשליחות בחב"ד, במרכז של כל האנשים, ותמיד כמעט 1,000 איש בפנים. נכנסים, יוצאים, כי בזום המגבלה זה 1,000, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. אחרי 1,000 צריך להעלים את התמונות, וזה לא כיף, רוצים את זה ככה. זה הזום הארוך בעולם, בסוף, live meeting, יש שבת, אתם יודעים. live meeting, live meeting, live meeting, איזה 1,000 ירדו, וזהו. אוקיי, אז אנחנו יכולים לשבור גבולות וכוחות ומספרים ומגבלות, צריך רק להקיף את עצמנו באנשים הנכונים, במסרים הנכונים, ורחלי בהחלט נותנת את הכיוון הנכון הזה. זו נקודה שנייה. נמשיך עם מסלול חיה. התחלנו בילדותה, זוכרים? כשושנה בין החוכים, המשכנו לנתינת הכוחות מרגע מפגש עם יעקב הלאה, תמיד מעצימה עד היום, גם לילדים שלה. זה מעניין שבעצם זה אומר שאם אנחנו מתקנים מידה, זה נותן כוחות לילדים. שמעתי את זה פעם מהרב זמיר כהן מדברות, שהוא אמר שאם אנחנו מתקנים, שמעתי את זה אגב בהזכרה לדניאלי זוננפלד. אנחנו משודרים פה בסיוע של קרן דניאלי, לזכרה של דניאלי, ובאחת ההזכרות של דניאלי יקרה, נערה שנפטרה, נהרגה בתאונת דרכים. באחת ההזכרות, הרב זמיר אמר את הרעיון הזה, שאם מתקנים מידה בתוכנו, זה אוטומטית משפיע על הילדים. לצורך העניין, אם אני רוצה שהילדים שלי בכיתה יצליחו להקשיב למורה בלי הפרעות, שאני בבית לא כל הזמן אינסטגרם וואטסאפ, אינסטגרם פייסבוק, תא, פיד פה, שם. אם אני יותר מרוכזת, הילד יותר מרוכז. אם לי יש מידת ויתור, רחל אמנו, הילדים מקבלים מידת ויתור. וגם להפך לתכונות רעות. יש לנו השפעה כמעט הייתי אומרת מיסטית, אבל לא, אנחנו קשורים. חינוך עצמי שלנו, אוטומטית מחנך אותם, ורואים את זה אצל רחל. נקודה שלישית על רחל אמנו, זה כותרת ששוב, אני בחרתי, כן? רחל אמנו, את לא רק אמא. את לא רק אמא, היא רחל אמנו. זה הדבר, ואנחנו יודעים מה זה אם בישראל. דבורה הנביאה אומרת, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. ככה היא מציגה את עצמה דבורה. היא יכלה להגיד שהיא נביאה, שהיא שופטת, שהיא מצביעה, מנהיגה, לא. קודם כל, אפילו דבורה הגדולה אומרת, אני, קודם כל, אם בישראל. אם בה. אנחנו יודעים כמה אמהות, כן, לא צריך להכביר פה במילים. ובכל זאת, רחל אמנו היא לא רק אמא. אמא היא לא רק אמא. יש לה עוד תחומים, וחובה שיהיו לה עוד תחומים ועוד, הייתי אומרת, גזרות בחיים. אני חושבת שהקורונה היא אתגר גדול בתחום הזה. כל אחד מאיתנו נהיה רק ההגדרה שלו. אני למשל, קודם היינו בארצות הברית, שליחות, טיסות, אירועים, פה, שם. פתאום הרגשתי שהקורונה מוחקת לך את כל ההגדרות שהיו. פעם היית פה והיית שם והיית זה. את בעיקר אימא, את כמעט רק אימא. את עכשיו בבית, 5 ילדים, איזה הרצאות, תרצי בין המטבח לסלון. אנשים שקודם היו מאוד פעילים בהמון דברים, אבל הם בני 60, 70, 80, אתה רק קשיש. אל תצא, אל תתקהל, אתה מסוכן, אתה מסכן אותנו, אנחנו מפחדים ממך, לא מחבקים אותך. פתאום אתה רק קשיש. ומה זה קשיש? 60 פלוס? ממתי 60 פלוס זה הכי חיוני שיש? פתאום כל ההגדרות האלה. אתה רווק מבוגר, אבל פעם היית יוצא, מבלה, קונה, עובד, יוצא, אירועים, פה, שם, הולך מלא דברים. פתאום אתה רק רווק, את רק רווקה. קורונה מחבה, מצמצמת לנו המון המון הגדרות. פתאום אתה רק, זה מאוד מאוד, כמובן, אנשים עם מחלות רקע. אנשים שעד היום היה להם איזה מחלון, ובכלל לא ידעתי, אנשים שעובדים איתי, לא ידעתי. פתאום זה, ההגדרה שלהם, זה המחלת רקע הזאת, זה נהיה המגדיר הבלעדי. וזה לא צריך להיות ככה. לכולנו יש זהויות מורכבות, וכל מיני, הייתי אומרת, מעגלים בחיים. וגם רחל, אמנו, היא לא רק אמנו. בואו נלך צד אחר צד, היא כבר מתחתנת, הגענו, קופצים קדימה, יעקב, לאה, רחל, ורחל הכרה. ואז מופיע משפט חריף, יש פרשנים שאומרים, חריף מדי. תראו. ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. נסביר, בעצם אומרת פה רחל, שהיא שווה או חיה רק אם יש לה בנים. אם אין לה ילדים זה כאילו היא מתה. העקרות מצערת מאוד, ושוב, שום דבר לא בא בקלות. כל ספר בראשית חופרים בארות. עד שכבר התחתנו, כל כך הרבה שנים, חיכו, עבד, רימו, עבד. רגע, עכשיו לילדים עוד פעם לחכות. האבות, באמת, חופרים בארות, דברים יקרי ערך, לוקחים זמן פה בספר בראשית. אוקיי, אבל המשפט, כמו שאמרנו, משפט, אני קטונתי, אני לא יכולה לשפוט את רחל אמנו, אבל פרשנים גדולים אומרים לנו, יש פה הגזמה והתבטאות חריפה מדי. גם יעקב שם עונה לה בלשון קשה, אבל בואו נלך 600 שנה אחורה. רבי יצחק ארמי. היינו אומרים שזה משהו פמיניסטי שנכתב השבוע, מאוד מתקדם. לא, לפני 600 שנה בספרד, יושב רבי יצחק ארמי, המכונה בעל עקדת יצחק, זה שם ספרו, עקדת יצחק. ורבי יצחק ארמי מסביר שלאישה יש שני שמות. אחד זה אישה, אבל שתיים זה חווה. ובספר בראשית אנשים, הם, גם, עד היום, יש להם את שתי ההגדרות האלה. היא גם אישה והיא גם חווה. מה ההבדל? מה זה משנה? איך זה עוזר לנו בזה שרחל ככה מרירה כל כך? חווה לי בנים ועם עין מתה אנוכי? מה זה? בואו נראה רגע את רבי יצחק הרמה, עברית יפהפייה לפני 600 שנה. תשמעו. והנה, בשני השמות האלה נתבאר שכבר יש לאישה שתי תכליות. אחד, מה שיורה עליו שם אישה. כי מאיש לוקחה, כלומר, האישה והאיש, זה מאותו שורש, וכמוהו, כמו האיש, תוכל להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות, כמו שעשו אמהות וכמה צדקניות ונביאות, וכאשר יורה פשט פרשת אשת חייל מימצא. אוקיי, אשת חייל מימצא, כל יום שישי, ליל שבת בערב, לפני הקידוש, שרים את זה, פרשייה שמתארת אישה, חכמה, נבונה, יזמית, מפרנסת, עושה חסד וצדקה, מחנכת, יש לה המון המון תחומי פעילות, אישה הזאת, והיא אשת חייל, זה מה שאנחנו אומרים בליל שבת. הצדעה למנהיגה הזאת, לאשת החייל הזאת. אומר לנו רבי יצחק הרמה, לא יכול להיות שתחשבי שאת רק אימא. את יכולה ככה, להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות, כמו האימהות וכמה הצדקניות. את יכולה לעשות מצוות, את יכולה לעשות מעשים טובים, את יכולה ללמוד, את יכולה להוסיף לעולם הזה, את יכולה להתנדב, את יכולה לעשות חסד, את יכולה לחנך אחרים עד שיש לך ילדים. המסר הזה נכון להכרות, לא עלינו עדיין, אנשים מתמודדים עם טיפולי פוריות, התקדמנו ביכולת, כן, להביא ילדים לעולם, אבל יש מצוקות, יש תפילות, זה נכון לרווקים ורווקות מבוגרים, שעוד לא נהיו הורים, מחכים, מחפשים את החצי השני, זה חשוב, אבל יש עוד תכליות אנושיות, גם אם את עדיין לא אימא רחל. אל תתעלמי משאר תפקידייך בעולם, אל תזניחי את התכלית שלך כאישה. איש ואישה זו תכלית משותפת של שכל ורגש ומצוות ומעשים טובים. וגם יש לך רחל, ואני אומרת את זה לכל אישה, את התכלית השנייה, חווה. וזה כותב הרב הרמה כך. והשני, עניין ההולדה הוא. והיותה כלי אליה, כלי אל ההולדה. ומוטבעת אל הלידה וגידול הבנים. מקווה שזה עוד פוליטיקלי קורקט להגיד את כל זה, אבל נשים נולדות עם גוף שמאפשר להן ללדת, ברוך השם, וגברים לא. אוקיי? וזה מגיע מהשם חווה. חווה זה אם כל חי. שוב, רחל וכל אישה, יש לה גם את היכולת של להיות חווה, להביא חיים לעולם, להיות אם כל חי, ברוך השם, כך נשים נבראות. ובעצם אומר הרב הרמה, ופה הוא כותב את זה, שוב, זה לא אנחנו, על כן, חרה אף יעקב ברחל, לכן הוא עונה לה בחריפות, ולכן הרב הרמה מבקר את התפיסה הזו. כעס יעקב על רחל כשאמרה, הווה לבנים, ועם עין מתה אנוכי. לגעור בה. יעקב אבינו מזכיר לה, גוער בה, ומשכיל אותה בזה העניין הנכבד. והוא, שהיא אינה מתה, לפי התכלית המשותף, באשר מנע ממנה פרי בטן. אין לך פרי בטן, עדיין, את לא מתה. יש לך חיים אחרים, יש לך עוד תכלית שלמה שאת יכולה לקיים. אני חושבת שהמסר הזה חשוב ביותר בימינו, שתי התכליות. אולי היום יגידו שרק התכלית השנייה, הווה לי את התכלית ההיא, ואם עין מתה אנוכי, כן, חלילה, בתוך תפיסה קיצונית שדוחה את התכלית הזאת של האישה, הביולוגית, הטבעית, הנפשית, שגם היא תכלית. אומר לנו פה הרב הרמה, לפני 600 שנה, יש כאן שתי תכליות, בעזרת השם, הצלחה, לא אמרנו שזה קל, אבל הנה מקבלים, גם את זה לומדים, אולי לומדים על דרך השלילה, לומדים מרחל אמנו. הווה לבנים ועם עין מתה אנוכי. משפט חריף ביותר, יעקב עונה וחזל בפרשנים עונים עד עצם היום הזה. ואז, בסוף גם הבקשה מתקיימת. רחל יולדת את יוסף, יולדת את בנימין, ומתה בלידת בנימין בגיל 36. היא רוצה לקרוא לו בן עוני, בן צערי, על שם הצער. יעקב מחליף את שמו לבנימין, הוא לא עושה פה אנדרטה לטרגדיה, מחליף את שמו לבנימין, הצלחה, ימין. ויוסף ובנימין גדלים כיתומים, בנימין ממש מלידתו, ילדיה של רחל. זו בעצם מסכת חייה, 36 שנים, בערך 5 פרקים בספר בראשית. ופה אנחנו קופצים אלפי שנים קדימה. אם קודם הלכנו, תחנה ראשונה, שושנה בין החוכים. תחנה שנייה, דיברנו על היותה נותנת כוחות לאורך כל הזמן. ותחנה שלישית, דווקא בעקרותה למדנו ממנה גם מה לא, גם על התכלית השנייה שהיא לא התייחסה אליה. עכשיו אנחנו קופצים אלפי שנים קדימה, בעצם אל ימינו, ולנבואה שממשיכה ללוות אותנו ביחס לרחל אמנו. רחל לא נפרדת מאיתנו בספר בראשית, יש דמויות שכן, אבל רחל עוברת איתנו אלפי שנים קדימה לנביא ירמיהו ועד היום. והנבואה הזו, שהיא כבר הולחנה בכל כך הרבה שירים, ונאמרה בדמעות ובהתרגשות, וקוראים אותה ככה בתורה, הנבואה הזו עדיין נכונה. כה אמר השם, אומר ירמיהו, ורגע, הכותרת רק נגיד, מה עושים כשמתבטלת חגיגה? עוד מעט תבין את הכותרת, אוקיי? אומר לנו הנביא ירמיהו כך. כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי, בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי היא איננו. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ושוב אנחנו צריכים להזכיר ולהסביר מה ירמיהו אומר פה. רחל הופכת לסמל הכמעט, לסמל החגיגות המבוטלות, לסמל, אפשר להגיד, האסונות מגיל צעיר מאוד. המתנה ליעקב, ההחלפה עם לאה, ההכרות, הפטירה. קצר ומשמעותי הוא פרק חייה, למוד אסונות ומלא בכוחות ובתפילות שממשיכה להתפלל. כאילו ממשיכה להתפלל עלינו, כל הצרות והמצוקות וההפסדים. אפשר לספר לה כל דבר. אולי לכן נוהרים ככה לקבר רחל, לבכות לאמא רחל או מאמא רוחל, כמו שיש כאלה שקוראים לה, כי היא כבר תשמע הכל, לה אפשר לספר את הכל. יש איזה משהו שמושך בה, מערת המכפלה הזה של שאר האבות והאימהות, אבל היא על אם הדרך, כך גם מסופר במדרש, בכוונה היא שם, כדי ללוות אותנו אל הגלות, בחזרה מהגלות, אם הדרך תרתי משמע, היא אם הדרך, נכון? ואנחנו בעצם עוברים אצל רחל, מספרים לה, משתפים אותה, מקבלים כוחות. קבר רחל כמעט רק עכשיו, יש מגבלות מאוד חמורות, במערת המכפלה מותר להיכנס 60 איש, בסך הכל, הייתי שם, זכיתי, להיות שם לא מזמן, פרק מוזר, במובן מסוים גם כיף, זה אתה זמן האיכות עם האבות והאימהות, פרטי. הכותל המערבי בקפסולות של 19, מי שמכיר אולי קצת הרחיבו את הסדינים הלבנים בכותל, מי שלא היה מומלץ חובה, קחו את הילדים, לצרוב להם את החוויה של אם לא היינו עם הצנחנים הבוכים, לפחות נהיה עם הסדינים הלבנים, קפסולות בכותל, היסטוריה, נקווה שזה יעבור בקרוב. אז בכותל גם בקבוצות שומרים שם נפלא על הסדר, וגם בקבר רחל, כניסה בקבוצות קטנות מאוד סגור או פתוח בצורה מאוד מאוד מוגבלת. גם ההילולה של רחל אמנו, י"א חשוון לא מזמן, קומץ של אנשים זכה להיות שם. אבל בזמנים רגילים אנשים נוהרים לשם, נוהרים אליה, בשביל זו שבאמת לא מגשימה את חלומותיה. שוב, אפילו בקבורה היא כבר לא נקברת מערת המכפלה, היא על הדרך. הכל כאילו כמעט, הכל לא מוגשם. אז מה עושים כשמתבטלת חגיגה? אני רוצה לספר על כמה לבבות שפעמו לכיוון הזה של קבר רחל עד היום, ואולי יהיו הדברים האלה, שוב, אנחנו פחות נמצאים שם פיזית, אז ננסה להיות שם כבר קצת רוחנית, אבל לפני שנצא למסע הזה לקבר רחל, נתבונן מעט מעט בתגובות שלכם. אנחנו מודים קודם כל למשה מפילדלפיה, לרונית שמקשיבה לנו בחדר מורים בבית ספר קדימה בלוס אנג'לס, רונית יעקבי, וואו, עכשיו, כן, עכשיו אצלכם צהריים, חדר מורים של בית ספר קדימה בלוס אנג'לס, שיש שם בהצלחה. דוד וזנה נוזף מפה, ובצדק, שלא הזכרתי את יונתן פולארד, אחינו יונתן, על השחרור. טוב, הוא לא צריך גם את הברכות שלנו, נראה לי שהוא מוצף בברכות מכל ערב, דיבר עם נתניהו הערב, שיחת טלפון, אבל באמת יונתן פולארד, לא בסדר שלא דיברתי אליו השבוע, ואתם יודעים כמה תפילות בקבר רחל התפללו על הבן הזה, כן, מענה להינחם כי איננו, על בניה, כל אחד הוא בשבילה בן פרטי, ראינו את הפסוקים. איננו, בלשון יחיד הוא, לא בלשון רבים, כל בן ובן. אז הנה הבן הזה שלה יכול השבוע ושבו בנים לגבולם, יכול לחזור בקרוב, הם בטיפולים רפואיים עם אשתו אסתר וצערנו, אבל התוכנית שלהם היא להגיע לכאן בקרוב בעזרת השם, ותודה על התזכורת היקרה הזו. ואנחנו נמשיך ושוב נודה לכל המגיבים, אבל ננסה רגע להמשיך ולהתקדם עם רחל ועם געגוע למקום ולאישה, ומה עושים כשמתבטלת לנו חגיגה. הרבנית ימימה מזרחי הייתה לו מזמן בקבר רחל, צילמה שם שיעור, ותוך כדי היא פוגשת שם נערה, ילדת בת מצווה בת 12, מגיעה גם היא לקבר רחל. והיא פוגשת אותה ואומרת לה משפטים מאוד עוצמתיים. תקשיבו, היא אומרת לה, את יודעת אצל מי את נמצאת? את נמצאת אצל זאת שבוטלה לה החגיגה. רחל היא סמל, לך בוטלה בת מצווה, באמת בנות מצווה כרגע, כל כך הרבה בנות מצווה עם אירועים מבוטלים, חלק מהקהל פה יודע ואולי חלק לא, יש לי סדנה חוג מיוחד שבועי לפלח הילדות הזה, ילדות ונערות, מגילאי ככה 10-11 עד 14-15, למעוינים לחפש בגוגל, קוראים לזה נפגשות עם סיוון רהב מאיר. הזכרתי בזה בגלל הילדה עם הבת מצווה המבוטלת, אבל אנחנו עושים כמעט כל שבוע חוג, מפגש בימי שני בערב למאות בנות, זה מדהים מה עובר עליהן, ילדות, נערות, מתבגרות בצל הקורונה, בלי בת מצווה, בלי לימודים, בלי חוגים, אז פתחנו את החוג הזה, מי שמעוניין בגוגל, נפגשות עם סיוון רהב מאיר. עצרנו את זה, ואנחנו חוזרים. אז אומרת הרבנית ימימה, עם אותה ילדת בת מצווה מבוטלת בקבר רחל, ואומרת לה, את נמצאת אצל מי שהחגיגה שלה בוטלה. התמונה שאנחנו רואים עכשיו זה סמל בכל הגלויות, במזרח, במערב, תלו את זה על הקיר בבית, ציירו את זה, בתי כנסת. קבר רחל זה סמל, למי? למי שבוטלו לה החגיגות. רוצה להתחתן, כבר מחכה, מחכה, אופס, והנה היא לאה. החלפנו, מה היא עושה? מה אנחנו עושים כשחגיגה מבוטלת? כמה חגיגות בוטלו עכשיו? אין צופה אחד, ויש פה באמת, ברוך השם, מאות מאוד צופים, אין צופה אחד פה שלא בוטלה לו חגיגה. אין פה צופה אחד שהקורונה לא טרפה לו את הקלפים. מה עושים? רחל מלמדת אותנו שכשלך נהיה חשוך, את לא מחשיכה לאחרים, את מאירה להם. אמרו לה שלאה תחליף אותה. מה היא עושה? לא שוברת הכלים, לא מתפרצת, לא עושה לה שיימינג, לא מפרקת את האירוע. שותקת, מוותרת, ונותנת לה את הסימנים. הסימנים זה קודים בינה לבין יעקב, איך מקימים בית יהודי. חז"ל אומרים שהסימנים היו טהרת המשפחה, נר שבת והפרשת חלה. יש על זה עוד הסברים, אבל נותנת לה קודים איך לבנות בית יהודי. מוותרת. כדי לא להרוס את הדבר העתידי ששמו בית ישראל. מבינה כנראה שזה חלק ממהלך שכך דברים צריכים להיות, ולא מבזה את אחותה המסכנה יותר, המכוערת יותר, אנחנו יודעים, אין אלה ערקות ופחות יפה, וזה חושבה שהיא תחתן עם עשיו. הרי לאה חשבה שרחל עם יעקב והיא תיפול בגורלו של עשיו, כל מיני. עכשיו, שוב, בחינה הלכתית כמובן, אין דברים כאלה היום ואין ניסויים כאלה. אבל בעיקרון, רחל בעצם אומרת, ביטלו לי אירוע, אני לא אבטל לאחרים. חשוך לי, מר לי, אני לא אמרר לאחרים, אני אמתיק להם. אני לא אחשיך לאחרים, אני אעיר להם. זה עיקרון יסוד. התבאסתי, אני לא אבאס אחרים. אומרת הרבנית ימימה שם בקבר רחל לאותה ילדה, תלמדי מרחל, ביטלו לך בת מצווה. יש לך את כל הסיבות להסתגר בחדר, עוף איתכם, בסה, לקלל, לצעוק, לרקוע ברגליים, לבכות, להסתגר, לעשות מצפון להורים, לדרוש צומי, ועכשיו סבתא תצטרך להביא לך מתנה עוד יותר יקרה. יש לך סיבות. בטח, ביטלו לך חגיגה. תלמדי מרחל. כשלך חשוך, תעירי לאחרים. אל תחשיכי לאחרים, אל תבאסי אחרים. זה נורא קשה. כשביטלו לי, כשמר לי, כשרע לי, יאללה, לכל העולם. לא. רחל זה עיקרון יסוד. מתבטלת לי חגיגה, אני מחברת את זה לנצח, למשמעות, אני עוזרת לאחרים. והיופי הזה, אני חושבת, זה כוח שכל אחד יכול לקחת עכשיו מרחל. חבר'ה, אין פה אדם שלא התבטלו לו בגדול תוכניות. שנה שלמה של חלומות. ואם אפשר לנצל את זה, לנסות להעיר לאחרים ולא להחשיך, אפשר לנצל את זה לטובה, אז אנחנו גם נעשה את הדבר הנכון וגם נקבל כוחות לזה מרחל אימנו, כי זה מה שרחל בעצם מלמדת אותנו. לאורך השנים, גלים גלים של געגועים ממש מתנפצים אל קבר רחל. רחל המשוררת, רחל בלובשטיין, המשוררת העברית של היישוב המתחדש פה, מגיעה מרוסיה, עובדת פה בקבוצת כנרת, נפטרת, ללא ילדים בכלל, נפטרת הכרה. מזהה את עצמה עם רחל באופן כל כך עמוק. יש לה שיר שנקרא רחל, השיר של האורי על הילד שהיא תזכה לו. היא אומרת שם שהיא תתפלל, עוד אתמרמר כרחל, עוד אתפלל כחנה בשילו. ממש מחברת את עצמה בדור של היצירה המתחדשת לדמות של רחל. עידן רייכל עם שיר מנעי קולך מבכי, גם שר על רחל. שירים אחרים, שמוליק רוזן, אבא של עמנואל רוזן, ראי רחל ראי, אחרי מלחמת ששת הימים, שיר נפלא על השיבה לקבר רחל. חנן פורת, שלא הפסיק לכתוב עליה, שממש אפשר, אחד מבניה ששבו בנים לגבולם, שהוא חוזר לגוש עציון, חנן פורת מגיע לקבר רחל, מספר לה איך שבים בנים לגבולם, על כל יישוב חדש, על כל בנייה. הוא נהג לומר, חנן, שהוא כל פעם מוחה דמעה מהלחי של רחל אימנו, כל פעם שהוא מספר לה סיפור כזה. אפילו משוררת דליה רביקוביץ', במפתיע, זה לא דבר שאנחנו היינו מצפים. לכאורה אשת שמאל, חילונית, תל אביבית, שובצה אפילו נדמה לי במקום כבוד ברשימת מרץ בזמנו, סיפרה לפני פטירתה, דליה רביקוביץ', שנים היא הייתה עקרה, נסעה לקבר רחל להתפלל שם, זכתה אחר כך לילדים, וראתה איזה קשר עמוק, אנושי, בינה לבין רחל אמנו. לא הדבר שאתה הכי מצפה ממנה לעשות, להתפלל בקבר רחל. ועוד סיפור, שוב, המון המון גלים של געגועים שמתנפצים על הדמות הזאת. ועוד סיפור, 100 שנים האחרונות. נווה אפלבוים הייתה קלה צעירה, מאורסת לחנן סנד. אביה, דוקטור דיוויד אפלבוים, רב ודוקטור, היה מאנשי הרפואה בכירים בשערי צדק, מקים מערכי טיפול חירום, בפרט בתקופת הפיגועים, מי שזוכר, אוסלו, אינתיפאדת 2000, היו ימים שזום לא היה הדבר הכי חמור, אני אומרת את זה לנוער, היו ימים שפחדנו לעלות לאוטובוס שהוא לא יתפוצץ, היה דבר כזה, מחבלים מתאבדים, חגורות נפץ, תשאלו את ההורים, או אולי כדאי שלא תשאלו. מילים כמו מלון פארק, סברו, כן? כל דור וההתמודדות המשוגעת שלו. אז זה מה שאנחנו עברנו. אני לא רוצה להשוות ולהתנסה על אף אחד, אבל כן, הייתה תקופה גם לא פשוטה. נווה אפלבוים ואביה דיוויד, יום לפני החתונה, יוצאים פה בירושלים לקפה הלל. מחבל מתאבד מתפוצץ והורג 7, ביניהם נווה והרב דוקטור דיוויד. בשערי צדק עוד מחפשים את דיוויד לעזור עם הפצועים, כי זה מה שהוא תמיד עשה. עזר עם פצועים בפיגועים, לא מוצאים אותו, לוקח זמן להבין שהוא בתוך קורבנות הפיגוע. אין חתונה למחרת, לצערנו יש הלוויה. אמא של נווה, אשתו של דיוויד, דבורה, הולכת עם חולצה קרועה בשעה שבה הייתה אמורה ללוות אותה לחופה. חוזרים הביתה מהלוויה הקשה, לבית מלא מנחמים, שיש בו גם פריט אחד, שמלת כלה. שמלת כלה שלא נלבשה. ודבורה חושבת מה לעשות עם השמלה. חברה של המשפחה, אביבה פינצ'וק, מציעה הצעה, בואו נעשה מנה פרוכת. יש אגב מנהג כזה בעדות המזרח שעושים פרוכות וכל מיני מחיצות לבית כנסת, משמלות כלה. כלומר, הם אפילו מוצאים לזה מקור. נותנים את השמלה לאומנית, והיא שוזרת ויוצרת מעין פרוכת מתוך השמלה של נווה, שלא השתמשו בה, לא לבשו אותה מעולם. זו התוצאה. הפרוכת המדהימה הזאת נכנסת לקבר רחל בטקס מרגש ביותר. מגיעה לקבר רחל, המשפחה עורכת שם טקס שבהתחלה אמור להיות פרטי. ביום שבו האירוע אמור להתקיים, התקשורת מתקשרת ואומרת להם, אנחנו רוצים לסקר, והם אומרים שלא. ואז איזושהי כתבת שואלת את המשפחה, את בני המשפחה, תגידו, מה זה פרוכת? בום. אומרת דבורה, כשאנחנו לא נסביר לעם ישראל מה זה פרוכת, תבואו כולכם. התקשורת מגיעה, התקשורת ישראלית, תקשורת עולמית, מגיעה לסקר את האירוע. הבורות עזרה בעצם לשכנע אותם להסביר, אם יש הזדמנות בטקס כזה, לחבר אנשים למה זה בכלל פרוכת. יום מרגש מאוד בקבר רחל, הם מכניסים את הפרוכת כמובן בהתחלה לעזרת הגברים לספר תורה, ואחרי זמן מה מבינים שמקומה בעזרת הנשים של קבר רחל. הנשים נוגעות בה, רוצות לגעת, להתפלל, כמה פעמים כבר צריך לכבס אותה לאורך השנים, כך היא מוצגת שם היום עטופה, וכתוב עליה את המילים, לעילוי נשמת, הקלה לנצח. הקלה לנצח, כמו שרחל אמנו היא אמא לנצח, אמא מצוקות, אמא פטירה בעת הלידה. הקלה לנצח, נווה אפלבוים. ואביה הרב דוקטור דוד יעקב הלוי, השם יקום דמו, שנרצחו בידי בני אבלה, ביום י"ג באלול תשס"ג, יום כלולותיה. הצער הזה של משפחת אפלבוים מתחבר לצער הדורות, לדמעות שרחל בעצם מזילה עלינו כבר אלפי שנים, וזה היה המקום הנכון ביותר מבחינת המשפחה לשים את הפרוכת מסמלת הכלה שלא נלבשה. דבורה אפלבוים, האמא, התראיינה, דיברה בעולם על הסיפור הזה, ואמרה שהרבה מאוד פעמים בעלה חזר מפיגועים ואמר לה, את יודעת מה דבורה, אני מרגיש שהפיגוע הזה יביא את הגאולה יותר מהר. יש איזה מכסה, מנה, שאה של צער ויגון ואסונות שצריך לעבור. עברנו עוד אסון. פיגוע הזה, אני אומר לך, יביא את הגאולה יותר מהר. והיא אומרת, ברגעים קשים אני חושבת על דיוויד ונאבה ואומרת לעצמי את אותו משפט, הלוואי הלוואי שהפיגוע הזה יביא את הגאולה יותר מהר, ורחל אמנו כבר לא תצטרך לבכות, כי באמת ישובו בנים לגבולם באופן המלא והעמוק ביותר. מפרשת השבוע, מאותה נערה ליד הבאר ועד לימינו אנו, כאן בבית לחם לא רחוק מירושלים, ניסינו ללכת בעקבותיה של רחל אמנו, לקבל ממנה כוחות ופרופורציות לימים המורכבים האלה. רוצה לסיים רגע את המסע שעשינו בערב הזה. דיברנו על 4 עקרונות מרחל אמנו, פרשת ויצא. בואו נראה אותם ביחד. הדבר הראשון הוא, שלא משנה מה הרקע שלך, זוכרים? דיברנו על זה, שושנה בין החוכים. הנקודה השנייה, רחל נותנת כוח, שוברת כמעט את חוקי הכבידה והזמן, וגם אנחנו מסוגלים בפוטנציאל לשבור גבולות, לעשות יותר, להשיג יותר, רק צריך את האנשים שיתנו לנו כנפיים. דיברנו על כך שאפילו רחל אמנו, היא לא רק אמא. יש עוד תכליות חשוב ביותר לשמר אותם. אגב, מישהי שאלה אותי, אם אני אדבר על היום למניעת אלימות נגד נשים, בדיעבד אולי זה באמת היה שיעור כזה. אני לא אוהב את השיעורים המסכנים האלה, רק אל תרביצו, רק שלא ייתנו לך בוקסים. צריך לחיות מתוך עוצמה כזו שזה יהיה ברור. כמובן שאם חס וחלילה יש משהו פלילי, אז צריך להתלונן, אבל אני לא אוהב את התפיסה המסכנה. אני חושבת שכן, יש הרבה מה ללמוד על תפקידה של האישה היהודיה, ואיך בית יהודי צריך להיראות, וזה ממילא עונה גם לנושא הזה. אז רחל אמנו היא אימא, וזה קודש קודשים, אבל יש עוד תכליות קדושות במקביל. ולסיום, מה עושים כשמתבטלת חגיגה? ראינו את רחל, ראינו בנות מצווה, ראינו משוררים ויוצרים ולבבות, עד לסיפור של הקלה לנצח, נאוה אפלבוים, שנמצאת אצל האימא לנצח, רחל אמנו. אני מודה לכם מאוד, תודה רבה על השותפות, על המעורבות, על כל התגובות. לא נספיק לקרוא את כל התגובות, ואני באמת שמחה שהסיפור מרגש רבים מכם, ככה אני רואה ברחבי הארץ והעולם. שנזכה לבשורות טובות, ללכת בדרכה של רחל, עד שהיא לא תצטרך באמת לבכות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ונראה עכשיו על המסך למעוניינים את הדרך לקבל באופן קבוע את השיעורים האלה. תמיד אחרי כל שיעור שואלים, רגע, איפה, כמה, אני רוצה הקלטה, אני רוצה תמליל, אני פה, אני שם. אז שימו לב, זה נורא פשוט, תראו את המספר הזה בישראל, ותראו את המספר האמריקאי ששמנו לכם כאן, אתם יכולים לפנות אליהם, פשוט לשלוח או אס-אמס או וואטסאפ, לא לצלצל, תעשו לי טובה, תרחמו על המתנדבים שלנו, לשלוח או אס-אמס או וואטסאפ, ולהגיד שאתם רוצים לקבל את החומר, תכתבו שם פרטי, לא צריך אפילו את זה, נצרף אתכם לקבוצות הרבות, לרשימות התפוצה, ותוכלו באופן קבוע לעקוב אחרי התכנים פה. לשואלים, החוג שלי לילדות נקרא נפגשות בגוגל, נפגשות עם סיוון רהב מאיר. מוזמנים להיפגש גם שם וגם פה בעזרת השם.